ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במקום הדף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו לא מתחיל במשנה שנמצאת בערך באמצע העמוד, גם אפשר לספור 24 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן המשנה, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו תשלום היתרה ב... יש כמה מקרים, שני שברים שחבלו זה בזה, שני אנשים שחבלו זה בזה, אדם בשור, או שור באדם. המשנה, שני שברים תמים, שכידוע תם משלם חצי נזק, שחבלו זה את זה, והחבלות לא היו אותו סכום, אחד יותר מהשני, משלמים במותר חצי נזק. את היתרה, את המותר, מחשבים, ואז הוא שחייב על כך ישלם חצי. אומר רש"י למעלה בשורות הקצרות, במותר שמין מה שהזיקו של זה יותר על נזקיו של זה, ובאותו מותר משלם מי שהזיק יותר את החצי. המשנה ממשיכה בעוד דוגמאות, שניהן מועדים, משלמים במותר נזק שלם. אחד תם ואחד מועד, מועד בתם, הנזק של המועד היה יותר, משלם במותר נזק שלם. תם במועד, הנזק שגרם התם במועד היה יותר, אז משלם במותר חצי נזק. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמים במותר נזק שלם. אדם במועד, אדם שחבר בשור מועד, ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם. אדם בתם ותם באדם. אדם בתם, אדם שהזיק שור תם, משלם במותר נזק שלם, כי מדובר פה באדם המזיק. תם באדם משלם, וכאן יש מחלוקת תנאים. אם התם הזיק אדם יותר ממה שאדם הזיק את השור, משלם במותר חצי נזק. זה כדין שור תם שתמיד משלם חצי נזק. רבי עקיבא אומר, אף תם שחווה באדם משלם במותר נזק שלם. כשמדובר בנזק שנגרם לאדם, סובר רבי עקיבא שהכללים של תשלום חצי נזק על ידי שור תם לא תקפים. הגמרא תתייחס מיד למחלוקת הזאת בעניין תם שהזיק באדם, וזה נושא שכתבנו בשוליים, מחלוקת תנאים בעניין שור תם שהזיק אדם. הפסוק שאנחנו נראה בגמרא מופיע אצלנו בשוליים שמות פרק חפה לפסוק למד א', שם כתוב, או בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. הגמרא, תנו רבנן, כמשפט הזה יעשה לו, כמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם. מה שור בשור תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם, אף שור באדם תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. זה תנא קמא של הברייתא, וזה גם דעתו של התנא קמא במשנה. רבי עקיבא אומר, כמשפט הזה, והמילה הזה אצל רבי עקיבא מצביע על כתחתון, הפרשה שמופיע אחר כך בתורה הוא פרשת שור המועד. אז כשמדובר בנזק שור באדם, זה הפסוק שלנו, פסוק למד אף שקראנו מקודם. התורה אומרת איך נפעול, איך נפסוק בעניין נזק שור באדם, כמשפט הזה. מה זה הזה? הפרשה שמופיעה בהמשך התורה, פרשת שור המועד. ולא כעליון. הפרשה שקודמת הייתה פרשת שור תם. אז עכשיו, אם אתה אומר שתם שהזיק באדם, שהוא ישלם במותר נזק שלם למרות שהוא שור תם, האם אנחנו מתייחסים לזה כשור המועד עד הסוף? מה הכוונה שלנו? יכול משלם מן העלייה? יש הבדל כידוע בין תשלומי שור תם לתשלומי שור המועד. כשמגיעים לתשלומי שור המועד, הבעלים של שור המועד משלם מן העלייה. מה זה מן העלייה? ללא קשר לשווי השור, הוא משלם מהחשבון בנק שלו, מהכיס שלו, את התשלום במלואו. שור תם שבאופן כללי שמזיק, הוא משלם מה שנקרא מגופו. דהיינו, החצי נזק לא יכול לעלות יותר משווי שור המזיק עצמו, כי השור תם משלם מגופו. עכשיו שאנחנו מדברים על שור תם שנגח, שהזיק אדם, אמרנו לפי רבי עקיבא הוא משלם נזק שלם, האם הוא משלם מן העלייה? יכול משלם מן העלייה? דהיינו שאותו נזק שלם יהיה ללא קשר לשווי השור עצמו. הגמרא אומרת זה לא. תלמוד לומר יעשה לא. מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה. שאותו נזק שלם שהשור תם משלם בנזקי אדם, אותו תשלום לא יעלה יותר משווי השור עצמו. אנחנו נסתכל ברש"י, מגופו משלם, ואם אינו שווה כנגד החבלה, יפסיד ניזק, ואינו נוטל אלא השור. הגמרא ממשיכה, ורבנן זה למה לי? ראינו מקודם שרבי עקיבא דרש המילה זה, דרש את זה ללמד שהנזק שלם נלמד מכך שהפרשה שבאה אחר כך הוא פרשת שור המועד. זה הזה. ורבנן שאמרו ששור תם גם שהוא מזיק אדם משלם רק חצי נזק, מה רבנן לומדים מהמילה הזה? תשובה, לפוטרו מארבעה דברים. ארבעה דברים הם התשלומים הנוספים על תשלום נזק, אנחנו מכירים אותם משיעורים קודמים, זה הם שבט, צער, בושת וריפוי. השור הזה, השור תם שמזיק אדם, הוא ישלם רק נזק, וכפי שהרבנן סוברים חצי נזק, ולא תשלומים נוספים שקיימים בזמן שאדם חובר בחברו, אז הוא משלם את חמשת התשלומים האלו, נזק, שבט, צער, בושת וריפוי. ורבי עקיבא לפוטרו מארבעה דברים מנעלי, אז זה לא מחלוקת. כאן רבי עקיבא מסכים ששור המזיק אדם לא מוסיף מעבר לתשלום הנזק, שזה ירידת ערך אדם, לא הוצאות רפואיות, לא שכר אבטלה. אז מניין לרבי עקיבא ששור פטור מהתשלומים האלו הנוספים? נפקא ליה, מאיש כי ייתן מום באמיתו. ומשם רבי עקיבא לומד, איש באמיתו ולא שור באמיתו. ורבנן, הנה זה נראה פסוק שמספיק, למה הרבנן היו צריכים עוד לימוד, דהיינו זה? הגמור אומנה, אם היה הווי אמינה צה לחודי, אם היה לי רק הפסוק הזה מאיש כי ייתן, הייתי סובר שהפטור בשור הוא רק לפוטרו התשלום שנקרא צער. צער זה כשמו כן הוא, אבל אין כאן הפחתת או חיסרון ממון בניזק. אז תשלום שבדרך כלל משלמים כשאדם חובר בחברו, שור לא ישלם, כי בסופו של דבר לניזק אין חיסרון ממון. אבל ריפוי ושבט הם תשלומים שכרוכים בחיסרון ממון. אדם שנחבל, הוא צריך להוציא הוצאות לרופא. שבט זה שכר האבטלה, הוא מפסיד כעת בזה שהוא לא יכול לעבוד. אז אימה ליתן לי, הייתי חושב שגם שור שמזיק אדם כן ישלם התשלומים האלו של ריפוי ושבט. כמה שמלן הדרשה הנוכחי הזה, וגם בהם השור פטור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא בהגדרת הקשר בין הניזק לשור המזיק, לרבי ישמעאל בעל חוב, לרבי עקיבא שותף. המשנה, שור, ומדבר פה בשור תם, שווה מנה, הוא שווה 100, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. איך אומרים היום? טוטו לוס. הנבלה לא שווה כלום. אז יש כאן נזק של 200. נוטל את השור. הניזק ייקח את השור. השור שמזיק הוא שווה בדיוק חצי ההפסד. דיינו חצי נזק. אמרנו שהוא שור ששווה 100. אז הניזק שמגיע לו 100 בתשלום, הוא לוקח את השור. מעיטין מני. המשנה שאומרת שהניזק נוטל את השור עצמו כשהוא שווה חצי הנזק, זה תואם לשיטת רבי עקיבא דתניא. נראה כאן המחלוקת שהזכרנו מקודם. יושם השור בביתי, דברי רבי ישמעאל, זה עומד, הערכה, שומה. זה מה שלפי רבי ישמעאל עושים לגבי שור המזיק, מעריכים את השווי שלו. רבי עקיבא אומר הוחלט השור. אומר רשי, יושם השור המזיק בביתים ויתן לו מזיק מאות דמי השור שהוא חצי נזכור, ובשווה מנה שנגח לשווה 200 ואין הנבלה שווה כלום כמיירי. רבי עקיבא רבי שמעון מדברים על המקרה הזה. הוחלט השור, ממשיך רשי, השור עצמו ייקח, ולכמן מפרש מה הבינה, מה ההבדל. חוץ מפיזית, אנחנו רואים שאחד אומר ייקח את השור והתנקה אומר הוא ישלם כסף, אבל מה ביניו, מה ההבדל ביניהם בעוד נקודות הלכתיות. במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת כאן, שלפי רבי ישמעאל הניזק לא לוקח את גוף השור ולרבי עקיבא כן. רבי ישמעאל סבר בעל חוב הוא, סך הכל המזיק הוא בעל חוב, וזוזי הוא דמסיק לי, וכספים הוא חייב לו. אני רוצה לחזור על המשפט האחרון ביתר דיוק. רבי שמואל סבר בעל חוב הוא הניזק, הוא בעל חוב, יש לו תביעה ממוני, וזוזי הוא דמסיק לי, וכסף זה מה שהוא עומד או אמור לגבות. רבי עקיבא סבר שותפי נינהו. אומר רשי, שותפי נינהו, בהו שור דמשתי בי קרא שווינו רחמנה שותפין. וקרא משתי, הפסוק מדבר על בשווה 200 שנגח לשווה 200 כדתנן במתניתין, זהו שור אמור בתורה. אם כך, אחה דמזיק אינו שווה אלא מנה, נוטל את השור. אנחנו חוזרים לגמרא. וכמפליגי בהי קרא. המחלוקת רבי שמואל בן עקיבא סביב הפסוק הבא, וזה פסוק שנמצא בשמות פרק כ"ה פסוק ל"ה, והבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, נקרא את הפסוק מהשוליים. וכי יגוף שור איש את שור אהו ומת, ומכלו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. אז לגבי הפסוק הזה קיים המחלוקת. ממשיך הגמרא, ומכלו את השור החי וחצו את כספו. רבי שמואל סבר לבי דינה, כמה זה רחמנה. הפנייה הוא לבי דין, שהם ידאגו למחירת השור החי ויחצו את השווי שלו, חצי למזיק וחצי לנזק. אנחנו מדברים על תשלום של חצי נזק כעת. רבי עקיבא סבר לנזק ומזיק מזר לרחמנה. הפסוק פונה לא לבית דין אלא למזיק ולנזק. מהי בינהו? ואם כן, רק נוסיף שהפסוק פונה לנזק ומזיק, אנחנו בעצם אומרים שהם שותפים בשור, הם שותפים בשור המזיק. לגבי הנבלה בסוגיה שאנחנו דנים בו, הנבלה לא שווה כלום, אז אין על מה לדבר. מהי בינהו? מה ההבדל למעשה בין רבי שמואל ורבי עקיבא? תשובה, הקדישו נזק איכא בינהו. מה יהיה אם הנזק יקדיש לבית המקדש את השור? לפי רבי ישמעאל, ההקדש לא יתפוס, כי סך הכל אין לו בעלות, רק יש לו תביעה כספית על הבעלים של אותו שור המזיק. מה שאין כן לפי רבי עקיבא, אם הנזק יקדיש את השור, השור יהיה הקדש, יהיה קדוש. כי לפי רבי עקיבא, הנזק הוא שותף, ובמקרה שלנו שהתביעה שלו זה על כל השור, אז הוא יכול להקדיש אותו. כמובן, אני לא הסברתי, אבל אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. בא מיני רבא מרב נחמן, מכלו מזיק, לפי רבי ישמעאל, כלומר לא שהוא מכר את זה לרבי ישמעאל, הוא מכר את השור לפי שיטת רבי ישמעאל. מהו? מה רבי ישמעאל יגיד במקרה כזה? אז יש שני צדדים לשאלה. כיוון דאמר רבי ישמעאל בעל חוב הוא, וזוזי הוא דמסיק לי, מאחר שבסופו של יום הנזק יש לו רק תביעה ממוני, אין לו תביעה על גוף השור, אז המזיק הוא הבעלים האקסקלוסיביים, הוא יכול למכור אותו והמחירה יתפוס. או דילמה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כיוון דמשבד לנזק לאו כל כמיני. אומר רש"י בשורה הראשונה, כיוון דמשבד לי דאי לא יאיב לי דמי, לפי רבי שמואל, אם המזיק לא ישלם את המצופה הכספים, שקיל לי לשור בסופו של יום, הנזק יתפוס את השור. דרחמנה שעבדי ניהלי, התורה משבדת את השור לטובת הנזק. ושוב פעם, זה סיבה לומר שהמחירה של המזיק לא יתפוס. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר לי רב נחמן עונה, אינו מכור. והתניא מכור מכור, זה כאן ציטוט מאוד חלקי של ברייתא שיופיע לכמן במלואו בעמוד, אבל מה שחשוב לנו זה הציטוט הזה, שהמחירה כן תופס. אז איך רב נחמן אומר שהמחירה אינה תופסת? הגמרא עונה, חוזר וגובר, נכון, מכור מכור, אבל הנזק יפנה ללוקח ויגבה את השור ממנו. וכי מאחר שחוזר וגובר, למה מכור? אז מה הערך לומר שמכרו מכור אם זה לא יישאר אצל הקונה? הגמרא יש נפקמינה לרידיה, זה חרישה. אומר רש"י לרידיה בשורה שלישית, שאם חרש בו לוקח, אינו נותן דמי החרישה לניזק. אז המחירה הייתה בעלת משמעות לגבי העניין הזה. הגמרא כאן שואלת בתמיהה, שמה מינה, האם נסיק מכאן לבא, אדם לקח הלוואה ומחר מטלטלין, כמו כאן אנחנו דיברנו על המזיק שהוא בעצם כמו לובר, יש לו חוב לניזק, ואצלנו אותו מקביל של לובר, הניזק, המזיק סליחה, הוא מחר את השור שהוא מטלטלין. אז האם רואים מכאן כלל שמי שלווה הוא מחר מטלטלין, ביתים גובים לא מהן, שביתים גובים לטובת המלווה מטלטלין שנמכרו, וזה דבר שבאמת נוגד לכל מה שאנחנו מכירים בהלכות חיובי כספים, הלוואות וכדומה, ש לא גובים מטלטלין. וכך אומר רש"י בשורה רביעית, שמע מינה בתמיהה, והמטלטלין לאו מידי דקאי בעיני. מטלטלין הם לא כמו קרקע שתמיד קיים, הם לא, הם היום כאן מחר הם או נשברו, נעבדו, פשוט הם אינם מחזיקים או קיימים בעין. ולא סמיך מלווה עליו, כשאדם מלווה כספים הוא לא סומך על מטלטלין לשם גבייה, ומאחר שהמלווה עצמו לא סומך על המטלטלין של הלווה, ומאי תרפינן לו מלוקח, למה גובים מטלטלין מהלוקח? אבל כאן זה מה שאמרנו, שפונים ללוקח, זה שקנה את השור המזיק וגובים אותו ממנו. הגמרא עונה, שני התם, בעניין שור המזיק זה שונה, דקמן דעשאור אפוטיקי דמי. מה זה אפוטיקי? אפוטיקי זה מצב שאדם שלווה כספים והוא אמר ללווה, התשלום שלך יהיה משור זה. זה סיפור אחר. ובמקרה כזה, מאחר שהשור נעשה אפוטיקי, אפוטיקי אגב זה נוטריקון, זה אפו תהי קאי, על זה כאן התשלום שלך יהיה. אז זה אמרנו עכשיו דבר, משהו כללי, ולגבינו השור המזיק הוא באותו הגדרה. הגמרא שואלת על זה, ואמר רבה, עשה עבדו אפוטיקי ומחורו ביתים גובה אמנו, שורו אפוטיקי. אבל אם אדם ייחד את השור שלו כתשלום חוב, הוא מחורו והלווה מחר אותו, בעל חוב גובה אמנו. אז שוב פעם אנחנו לא מבינים למה לפי הפסק של רב נחמן ניזק יכול לגבות מהלוקח את השור המזיק שהוא קנה. הגמרא עונה, נכון, אמרנו עכשיו ששורו אפוטיקי בדרך כלל בעל חוב לא גובה, אבל אם אדם היה חייב כסף והיה ברשותו עבד, והוא ייחד את העבד לתשלום החוב, עבד, מה הייתה, מה? למה כאן אומרים שגובים מהלקוחות, מי שקנה את העבד אחרי שהבעלים של עבד נכנס לחובות? למה עבד, אם הוא נעשה אפוטיקי, גובים מהלקוחות? משום דעית לי קלה. אדם שעשה עבדו אפוטיקי, זה עושה רעש, כל הציבור, כל הקהילה יודעת מזה. מי שבכל זאת קנה את העבד, הוא לקח על עצמו סיכון, ולכן אם זה מגיע לכך שהלווה לא משלם כסף, אז פונים אל הלוקח, הנה אתה ידעת שיש כאן שיעבוד על העבד הזה, זה עושה רעש. היי נמי, גם במקרה שלנו, כיוון דנגח מדובר פה לא סתם שור, שור תמים שאף פעם לא הזיק לאף אחד, נכון, על כזה דבר עשה שור הפוטיקי ברחוב לא גובה ממנו, אבל זה שור שנגח קלה איתלי דתוע נגחנה כאולי, זה עושה רעש, הוא נקרא בפי הציבור שור נוגח, ולכן ניתן לגבות השור מהלוקח. תני לב תחליפה בר מרבה, רש"י מציין, בר מרבה זה לא שם אבא שלו, אלא זה אומר שהוא בא מארץ ישראל. ארץ ישראל היה ממוקם גיאוגרפית ממערב לבבל, אז לב תחליפה משמיע כמי דרבי עבור את המקור הבא: מחור אין מחור, הקדישו מוקדש. מקור, כן, אנחנו יכולים להגיד עליו שהוא לא ברור על מי מדובר, מי מחר, מי הקדיש. ובשורות הבאות אנחנו הבלטנו בפס כפול המילים אילמה ואחר כך אלה ואחר כך לעולם, הם כמו שאנחנו מציינים בשוליים שלבים לברר פירוש המקור שהביא רב תחליפה. מחור אין מחור, הקדישו מוקדש. שואלת הגמרא, מחור מן, אילמה מזיק, אדם שהיה ברשותו שור שהזיק, ואותו בעלים הוא מחר, אז והמקור אומר אין מחור. אני קורא עוד פעם, אילמה מזיק, מחור אין מחור מני, מי התנה שיגיד שהמחירה לא תופס? רבי עקיבא אי, זה אמר הוחלט השור שייך לניזק, כפי שראינו במשנה שהניזק לוקח את השור עצמו. והקדישו מוקדש, נגיד המזיק הוא הקדיש וההקדיש תופס עתן לרבי ישמעאל, כלומר יושם השור בבית דין. סך הכל לפי רבי ישמעאל אין לניזק שום תביעה ממשי על גוף השור, לכן אם המקדיש הוא המזיק, המזיק הקדיש אותו, אז ההקדיש תופס, אין איזשהו ישות שעומד מולו או נגדו. וזה מתאים, הקדישו, אם המזיק הוא זה הקדיש, ההקדיש תופס, זה מתאים לשיטה בשמר שאמר יושם השור, השור המזיק עובר שומה ולא יותר מזה, לא שהניזק תופס את השור עצמו. זה אגב, זה מצב שהתנקמה הוא אחד הרישה הוא לפי תנה אחד והסיפה לפי תנה אחר, לא דבר רצוי כשמדובר במקור שאין שמות. אז להגיד שהרישה הוא רבי עקיבא והסיפה רבי ישמעאל לא מוצא חין בעיני הגמרא, לכן ממשיכים, אלא ניזק. אתה רוצה לומר שמדובר פה על הניזק הוא זה, אז בואו נחזור על המקור במשקפיים כאלו, בכיוון הזה, שמדובר פה בניזק. מחור אינו מחור, הניזק הוא מחר, המחיר לא תופס. מני, מי יגיד שאם הניזק מחר הוא לא תופס? רבי ישמעאל, זה מתאים לשיטת רבי ישמעאל שהניזק אינו נחשב הבעלים, לכן המחירה שלו לא יתפוס, הוא לא יכול למכור דבר שאינו שלו. הקדישו מוקדש, הניזק הקדיש וההקדיש תופס, עתן רבי עקיבא, זה מתאים לשיטת רבי עקיבא שהניזק הוא נחשב הבעלים ולכן ההקדיש שלו יתפוס, אז גם זה לא מתאים. יש לנו פה גם פיצול בין הרישה והסיפה, הרישה לפי זה רבי ישמעאל והסיפה רבי עקיבא. לעולם, הגמרא ממשיך, שלב שלישי, לעולם מזיק ודברי הכל, אין כאן מחלוקת תנאים, המקור הזה מתייחס למזיק. מחור אינו מחור, המזיק מוכר אפילו לרבי ישמעאל, למרות שרבי ישמעאל סובר שהמזיק הוא הבעלים הבלעדיים, המזיק, אם הוא מנסה למכור, אינו מכור. דה משבדה לניזק. כמו שראינו בשורה הראשונה בעמוד, שאם המזיק לא משלם את הכסף, הניזק יכול לגבות את השור. לכן הניזק הוא בתמונה, נקרא לזה כך, למרות שהוא אינו הבעלים לפי רבי ישמעאל, אבל אפילו לרבי ישמעאל המחירה של המזיק לא תופס. למה אנחנו אומרים אפילו רבי ישמעאל? כי לפי רבי עקיבא זה פשוט שהמחירה של המזיק אינו מכור, כי הניזק הוא נחשב הבעלים. המשך הברייתא של הרב תחליפה, הקדישו מוקדש, אנחנו אומרים על המזיק, אם הוא מקדיש זה תופס. אפילו לרבי עקיבא שהניזק נחשב הבעלים, אם המזיק מקדיש, ההקדיש תופס משום דרבי אפילו, על פי הדין הכלל של רבי אבאו. רק נקדים ונאמר, אנחנו נראה הקדיש שתופס, אבל הוא לא הקדיש כמו, הוא הקדיש כזה שצריכים לפדות אותו מן ההקדיש לפי או על פי פדיון של דבר מועט, תשלום דבר מועט. נסביר את זה עוד מעט, אבל אני מקדים ואומר שהתפיסת ההקדיש שאנחנו עומדים לראות הוא לא ממש. אז אמרנו שההקדישו מוקדש, המזיק מקדיש, זה תופס במידה מסוימת אפילו לרבי עקיבא שהניזק נחשב הבעלים. אז מה פתאום שהמזיק יכול להקדיש? וזה משום דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, גזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון. אנחנו מטילים על במקרה שלנו הניזק, שאם הוא יגבה את השור הוא יצטרך לפדות אותו. ואני חוזר עוד פעם, מדובר פה שהמזיק הקדיש, וההקדש הזה חל באופן מאוד מוגבל, הוא חל אפילו רבי עקיבא שהניזק נחשב הבעלים. אז מה נפקא מינה שההקדש חל? זה אומר שאם מישהו, נגיד הניזק רוצה לקחת את השור, הוא צריך לשלם דבר מועט להקדש. למה? כי בעיני הציבור אנשים שמעו שמישהו הקדיש את זה, זה שההקדש לא חל ממש לא משנה, בעיני הציבור היה הקדש ואנחנו רוצים שיהיה איזושהי פדיון. גזירה שמא יאמרו אחרת, אם לא יהיה, אם לא יהיה שום פדיון, אנשים יגידו הקדש יוצא בלא פדיון, שבאופן כלי גם בהקדש ממש אפשר להוציא אותו מהקדש בלי לפדות, וזה ודאי טעות. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. ציינו צורת מעוין, וזה מבליט בברייתא שאנחנו נתחיל בהמשך הגמרא, שור תם שהזיק ואחר כך מועד שהזיק. ביחס לבעלים אנחנו נראה שאלה של מכור בית הקדישו. האמת היא שאנחנו נגענו בזה מקודם, כי בעצם הבאנו ציטוטים מהברייתא הזאת. עכשיו מתי השאלה, מתי מכור הקדישו? עד שלא עמד בדין, מי שעמד בדין. וגם נוסיף שהברייתא שאנחנו פונים אליו עכשיו, רש"י עליו אומר כולה אך ברייתא מפרש לקמן. אז לכן בקריאה הראשונה אין צורך להבין, לרדת לכל הפרטים, ניתן לגמרא לעשות את זה בהמשך. הגמרא, תנו רבנן, שור תם שהזיק, עד שלא עמד בדין, עד שלא העמידו את המזיק בדין, מחור, מחור. הקדישו, מוקדש. שחתו, ונתנו במתנה, מה שעשה עשוי. מי שעמד בדין, רשי כותב, מי שעמד בדין, נשתבד גופו לניזק, ושלו הוא. אנחנו דיברנו על זה לפני כן בשיעור. אז מה קורה מי שעמד בדין? ועכשיו, מחרו, אם המזיק מנסה למכור אותו, אינו מחור. הקדישו אינו מוקדש. ורשי מוסיף פה, גם בעקבות מה שלמדנו מוקדם יותר, אינו מוקדש אפילו ליתן פורטה להקדש. אותו דין שהזכרנו בשמו של רבי אבאו, במוקדם יותר, גם זה לא. שחתו ונתנו במתנה, לא עשה ולא כלום. קדמו בעלי חובות והגביעו. אנשים שאותו מזיק היה חייב להם כסף, והוא הביר להם את השור המזיק הזה, בין חב עד שלא הזיק, בין אותו בעל שור נכנס לחוב לפני העזק, בין הזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום, כפי שאין משתלם אלא מגופו. זה בעצם אומר לנו שהניזק הוא זה שאמור לקבל את השור. מועד שהזיק, בין שעמד בדין בין שלא עמד בדין, מחור מחור, הקדישו מוקדש, שחתו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי. עד עכשיו הכל פחות יותר מובן, מאחר שכשמועד מזיק, התשלום הוא לא קשור לשור, אלא הוא קשור לחשבון בנק של הבעל המזיק. קדמו בעלי חובות והגביעו, בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, מה שעשה עשוי, לפי שאין משתלם אלא מן העלייה. לכן הבעל השור המזיק שהעביר את השור לבעלי חוב, איך אומרים, מה שעשה עשוי, זה לא אמור להשפיע, לפגוע בניזק, מאחר שהתשלום מגיע לניזק מן העלייה, מהכיס, מהחשבון בנק של המזיק. אמר מור, מחרו מחרו, זה קטע ששייך לתם שעד שלא עמד בדין. גם יש לנו חץ שמחזיר אותנו לרישה של הביתה. אז אמרנו שאם המזיק מחר את השור התם הזה עד לפני עמד בדין, המחירה תופס. אומר הגמרא כאן, כמו שראינו מוקדם בדף, למעלה בדף, בשורה השלישית רביעית מלמעלה, לרידיה, שהקונה חרש בשור הזה, למרות שבמרוצת הזמן הניזק יכול לפנות אליו ולגבות את השור הזה, המחירה ללוקח תופס לגבי החרישה שהוא עשה, שהוא השתמש בשור הזה עד שגובים אותו ממנו. ונתנו שחת, הקדישו מוקדש, ושוב פעם אנחנו מדברים על עד שלא עמד בדין. אם המזיק מקדיש את השור, ההקדיש תופס משום דרבי אבו. זה משהו, שוב פעם, זה סמלי שאי אפשר להוציא את השור הזה גם לשלם לניזק, אלא אם כן פודים את השור בדבר מועט, כדי ש, כמו שלמדנו מוקדם יותר, כדי שלא יגידו הקדיש יוצא בלא פדיון. שחתו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי. בשלמה נתנו במתנה, מה שעשה עשוי, אותו מקבל מתנה, הוא יכול להשתמש בו לרידיה. נכון, אחר כך הניזק יגבה את השור ממנו, אבל בינתיים הוא יכול להנות מהשור שהוא קיבל במתנה לחרישה. אלא שחתו, כאן ההב אמינה שהניזק מפסיד לגמרי. ליתי ולהשתלם מבשרי. למה שהברייתא אומרת שחתו מה שעשה עשוי, וזה נותן לנו הב אמינה לחשוב שהניזק מפסיד לגמרי, למה שהניזק לא יכול אחר כך לגבות את הבשר? דתניא, חי, אין לי אלא חי, שחתו מניין, תמיד לומר, ומחרו את השור מכל מקום. אז מה אנחנו רואים מהפסוק הזה שנדרש עכשיו, שמדבר על הפיצוי לניזק? אנחנו רואים ששחתו גם הוא מקבל פיצוי. אמר רב שיזבי, לא נצריך מה שנאמר בברייתא, מה שעשה עשוי, אלא לפחת שחיטה. מה זה? מה שנפחתו דמיו בשחיטתו, המזיק לא משלם. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, זאת אומרת, מכאן ניתן ללמוד המזיק שיעבדו של חברו, מה שמשועבד למלווה למשל, מי שמזיק את זה, אם נגיד יש לווה ומלווה, והתשלום יהיה מאיזושהי שדה, והשדה לפני הנזק היה מספיק שווה כדי לשלם את החוב, ובא הלווה ומזיק את השדה, השדה הוא שיעבודו של חברו, קרקע משובדת לחברו, מי שמזיק הוא יהיה פטור. אני רוצה לצטט, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים, תוספות במסכת גיטין דף מ"א עמוד א', דיבור המתחיל במזיק, ואני מצטט, וכגון דאמר לי, שהלווה אמר למלווה, אין לך פיראון אלא מזה, הוא מצביע על שדה מסוים, דלא גבי משאר נכסים, זה מגביל את המלווה לגבות מנכסים אחרים של הלווה. דאי לאו הכי, אם הוא לא אמר והגביל אותו, וכמובן הכל בהסכמה, אם הוא לא אמר כך, עמי פטור, הרי עדיין חייב לו חובו. אז אנחנו מדברים על מקרה כזה, ובא רב הונא ברבי יהושע ואומר, מזיק שיעבודו של חברו פטור, והוא אומר את זה על סמך מה שאמרנו בעניין המזיק ששחט את השור, והתשלום בכל זאת יהיה מהבשר, אבל אם ירד ערך הבהמה עקב כך שהוא נשחט, זה נקרא פחת שחיטה, מה שנפחתו דמיו בשחיטתו, זה המזיק לא משלם. הגמרא שואלת, פשיטה, אני לא צריך רב הונא ברי דרב יהושע להבין שהמזיק שבודו של חבר יהיה פטור, זה ברור מהדין הזה של שחיטת השור המזיק. הגמרא עונה, מהו דתימה? אם לא היה לנו רב הונא ברי יהושע, הייתי חושב כך, אטם במזיק ששחט שור תם, הוא, אטם הוא, דיום עלי, לא חיסרתיך ולא מידי. לכן אני, המזיק, לא צריך לפצות אותך. דיום עלי, המזיק טוען, בזה שהוא שחט את השור, לא עשה משהו מהותי. למה? דיום עלי, זיקה ואלמה הוא דשק לי מנח. אוויר, זאת אומרת מה, בהמה חי, נושמת, יש באוויר, אחר כך הוא שוחט, אז הוא הסיר את האוויר, אוויר באלמה, זה מה שלקחתי ממך. אני רק רוצה להזכיר עוד פעם, בעניין שור תם המזיק, התשלום הוא מגופו, מגוף הבהמה. ונכון, בהמה חיה שווה יותר מבהמה שחוטה, אבל אני לא צריך לפצות אותך על כך. אבל בעלמה, מזיק שיבוד אחר, כמו מזיק קרקע שהיה אמור להיות התשלום של החוב, ובא הלווה ומזיק אותו, למשל הוא חופר בו בורות וכדומה, לחייב. היינו חושבים שהוא הלווה צריך לפצות על כך שהוא השחית או הוריד משווי הקרקע. כמה שמלן, זה מה שרב הונא ברב ישוע אומר, שלא לחלק בין השוחט שורתם שמשועבד לניזק לשאר שיבודים. הגמרא שואלת, הנמי רבא אמרה, ואם רבא אמר, אז אני לא צריך רב הונא ברב ישוע להגיד אותו דבר. ורשי מציין, סתם בתור מאמר מוסגר, דבר חשוב לדעת, כשהגמרא אומרת כאן, הנמי רבא אמרה, רבא אדם חשוב, אומר רשי, היה, ומאדם חשוב כגון רב, או רבא פרחינן כאילו, תני במשנה או בביתה. הרי כולנו רגילים לכך שמקשים על, למשל, על מימרה, שרב הונא מברייתא, או ודאי ממשנה, אבל מעוד אמורה לא רגילים. אז בא רשי ואומר לנו שאנשים גדולים מאוד, כמו רבא ורב, הם בעלי שיר קומה כמו משנה וברייתא, כדי להקשות על מה שהמורה מאוחר יותר אמר. והנה הגמרא שואלת, למה לי רב הונא ברב ישוע בעניין המזיק שיבוד אושרה, ואני יכול כבר לדעת את זה מרבא, דיאמר רבא, השורף שטרותיו של חברו פטור. אם היה אדם שמחזיק שטרות, למשל מלווה שמחזיק שטר, באמצעות השטר יכול לגבות מאלו שחייבים לו, מהלווים, יכול לגבות את החוף שלו, בא מישהו ושורף את השטר, הוא פטור. אז כמו ששורף שטרותיו של חבר פטור, גם מזיק שיעבודו של חבר הוא פטור. אז למה יש צורך לרב הונא ברב ישוע לומר את מה שהוא אמר? הגמרא עונה, מהו דתימה? הטעם הוא דאמר ליה, המזיק הזה ששרף את השטר, אני לא חייב לך כלום, נאירא בעלמא קלעי מנח, סתם שרפתי נייר, כמה שווה דף נייר. אבל היכא דחפר בה בורות שהכינו מראות, לחייב מה ש עסק בו רב הונא ברב ישוע. מה זה מזיק שיבודו של חברו? כפי שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, ששדה שמיועד לשלם, שמיועד להיות תשלום חוב לפלוני, ובא הלווה ומזיק את השדה, כגון שהוא חפר בבורות שהכינו עוד כל מיני חפירות, זה מקלקל את השדה. אז זה יותר חמור מסורף שטרותו של חברו. אז הייתי חושב שהוא חייב. כמה שמלן, רב הונא אומר שלא, דהכה, בעניין שחט השורתם, כמן דחפר בבורות שהכינו מאוד, נכון, דיברנו מקודם על אוויר באלמה, אבל כאן רשי מדגיש שהשחיטה היא נראית וניכרת, כמו חפירת בורות שהכינו מאוד, וכאמר, מה שעשה עשוי, ובכל זאת, מה שעשה עשוי, ואין צריך לפצות על כך. וכאן אנחנו מצטטים שוב פעם מהברייתא דליה, ולכן יש כוכבית, מצד לגמרי אפשר לחבט את זה לכוכבית למעלה, קדמו בעלי חובות והגביעו, בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום, לפי שאין משלם אלא מגופו. אותו בעל שור המזיק שילם אלו שהיו נושים בו חובות שהוא חייב לאנשים, והוא מסר להם את השור תם הזה, והברייתא קובעת זה לא נחשב, זה לא נחשב תשלום, לא עשה ולא כלום, לפי שאין משלם אלא מגופו. אומרת הגמרא לקראת שאלה, בשלמה הזיק עד שלא חב. אני מבין שאם קרה הנזק, המזיק לא יכול להגבות את השום הזה לבעלי חובותיו נזיקים קדמו, הם קדמו לאותם הלוואות שהוא לקח בהמשך. זה פירוש הדברים, הזיק עד שלא חב. אז נוצר החוב כלפי הנזק לפני השאר. לכן אפשר להבין, לא עשה ולא כלום, שהוא נותן לאלו המאוחרים יותר את השור. אבל חב עד שלא הזיק, יש לנו אדם שנכנס לחובות לפני הנזק, למה אתה אומר שמשהו מגביה להם את השור לא עשה ולא כלום? בעלי חובות קדים, הם קדמו, הוא התחייב להם לפני הנזק. ממשיך הגמרא דף ל"ד, ואפילו המקרה שהיה נראה לנו פשוט, הזיק עד שלא חב, בעל חוב קדים, רש"י אומר בתפיסה. זאת אומרת, אם בעל חוב מאוחר יותר תפס, אנחנו אומרים משהו תפס תפס, למה נוציא ממנו? ועכשיו אנחנו בכל זאת אומרים לא עשה ולא כלום, שמע מינה, האם נסיק מזה מסקנה? אבל זה בטון של תמיהה, האם נסיק את המסקנה הבאה שהוא באמת לא נכון? בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, שמאחר שאמרנו שאותו נזק יקבל את השור גם אם הוא מאוחר יותר מחובות שקדמו לו, כפי שאנחנו אמרנו שלא עשה ולא כלום. זה אומר לנו שאותו בעל שור מזיק שילם לאנשים שקדמו לנזק, הנזק יכול לגבות מהם, שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה. כי להיות אפילו יותר מדויק, אמרנו עכשיו שגם אם הזיק עד שלא חב, ובעל חוב המאוחר, אם הוא מנסה לתפוס את השור, אנחנו לא ניתן לו להחזיק בו. אז זה אומר שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, ואנחנו יודעים שזה לא ככה. רש"י אומר שמע מינה בתמיהה דפלוגתא היא בעלמא דיקא, למה דאמר שגבה גבה, וכאן אנחנו קובעים חד משמעי שלא כן. הגמרא דוחה את המסקנות האלו, לא, לעולם אם הלך מה שגבה גבה, גם אם מדובר בבעל חוב מאוחר שהוא תפס גבייה לפני מי שהיה לו זכות לגבות מוקדם בגלל שהחוב שלו היה קודם יותר, לא משנה, המאוחר שבא ותפס מה שגבה גבה, ושאני הטעם פה בעניין השור טעם זה שונה, הנזק יכול לגבות בכל זאת מהבעל חוב שתפס. דיאמלי, הניזק אומר לו, אילו גבה חווה, אותו שור שאתה גבית לחוב, כתשום החוב שלך, אם זה היה כבר אצלך, אני קורא עוד פעם, אילו גבה חווה, אותו שור שאתה גבית, לא מנח חווה גבי לי, אחרי שאתה גבית את השור, הוא היה מזיק אותי, לא הייתי גובה את זה ממך, דהי תורה דאז כאן, אותו שור שהזיק מיני משתלמנה, אני מקבל את התשלום מהשור, כלומר זה הדין של שתם משתלם מגופו, כלומר זה לא משנה אם קיבלת את זה ממי שהיה חייב לך או זה הנשאר אצלו, השור הזה הזיק אותי, ולא משנה איפה הוא נמצא, אני גובה ממנו, כי שור תם מגופו משתלם. תנו רבנן, יש פה בשוליים נושא שינוי בשווי השור בין שעת הנזק לשעת המדע בדין, שור המזיק, שור הנזק, שיבח, כ- שיחש שבח דממילא פתמו. אלו הם נקודות שניגע בהם עכשיו. הגמרא, תנו רבנן, שור שווה 200. שוב פעם נדגיש, שור תם שווה 200, שנגח שור שווה 200 וחבל בו ב-50 זוז. הנזק הוא 50 זוז. נזכיר לעצמנו ששור תם ישלם, אם היינו עוצרים פה, היה תשלום של חצי נזק, 25 זוז. וממשיך הסיפור, ושיבח הניזק עלה במחיר ועמד על 400 זוז. שאלמלא הזיקו, אם לא היה הנזק, היה עומד על 800 זוז. בסופו של דבר הניזק הזה החזיק בשור שווה 200, עכשיו הוא שווה הרבה יותר. בינתיים השור הזה עבר נזק, והנזק הזה גרם לכך שהוא הניזק לא הרוויח יותר. שורה תחתונה, נותן כשעת הנזק. המזיק ישלם את החצי נזק, 25 זוז. כיחש, השור הניזק ירד בערכו. כשעת המדע בדין. אנחנו נסתכל ברש"י, כיחש הניזק מחמת המכה, ונראה עכשיו הזיקו גדול יותר מתחילה בשעת הנזק. כלומר, היה שעת הנזק, ובדוגמה שבו התחלנו הנזק היה 50 זוז. זאת אומרת, היה שור שהתחיל בשווי של 200, אחרי הנזק שווה 150, אבל עד שעת המעד הבדין הוא ירד עוד יותר בערכו. התשלום הוא יהיה כשעת המדע בדין. אומר, ממשיך רש"י, נותן לו כפי נזק שבשעת המדע בדין. כדקרמה לקמן, הגמרא תסביר את ההיגיון שעומד מאחורי זה, קרנה דתוח כביר הבי, באופן מילולי, הקרן של השור שלך קבור בגוף של השור שלי. זאת אומרת, הנזק שלך ממשיך וממשיך, ולכן התשלום לא יהיה רק לפי התעריף של 50 זוז, ואם החצי מזה זה 25 זוז, אלא אתה תשלם יותר. וממשיך הגמרא, שיבח מזיק, נותן לו כשעת הנזק. אם שור המזיק התחיל בשווי של 200 זוז, אבל הוא עלה בערכו, הוא שווה עכשיו 400 זוז. המזיק הזה ישלם כשעת הנזק, 25 זוז, זה החצי נזק של אותו 50 זוז. כיחש, אם השור המזיק ירד בערכו, כשעת המדע בדין. אנחנו נסתכל ברש"י, נותן לו, זה לגבי המקרה ששיבח המזיק, נותן לו כשעת הנזק, נותן לו 25 זוז כשעת הנזק, ואין יכול ניזק לומר לו, תן לי חלק שמינית שבו, שזכיתי בו משעת הנזק וברשותי השביח. מה זה החלק שמינית? נסביר. מדובר בשור שהיה שווה 200 זוז. שמינית זה 25. אז אם השור המזיק היה שווה 200 ועכשיו שווה 400, הניזק לא יכול לגבות או לתבוע שמינית של עכשיו, שמינית של 400, אלא המזיק ישלם 25, זה בעצם שמינית, אבל כשעת הנזק, אותם 25. ממשיך רשי, כי חש כשעת המדע בדין, ונותן לו חלק שמינית שבו, שברשותו כחש. אם השוה מזיק ירד בערך, אז הניזק יקבל חלק שמינית שבו, כי אנחנו אומרים שהירידה הייתה ברשותו של הניזק, כבר המזיק לא אחראי על כך. הגמרא תסביר את הפרטים האלו. אמר מור, כאן אנחנו מצטטים מקטע שבספר של המקור, אנחנו גם הוספנו מספור, אז מספור אומר 2, א', אמר מור, שיבח מזיק נותן כשעת הנזק. המזיק ישלם 25 זוז. מני, רבי ישמעאל אי, דאמר בעל חוב הוא. התנא כאן שאומר כזה דבר זה התנא רבי ישמעאל, ואנחנו ראינו זה בתחילת השיעור שלנו היום, ראינו את המחלוקת רבי עקיבא רבי ישמעאל, הקשר, איך נתאר את הקשר בין הניזק לשור המזיק. לפי רבי ישמעאל, סך הכל הניזק הוא בעל חוב, הוא לא בעלים, הוא לא שותף בשור המזיק, ולכן אם השור המזיק יעלה בערכו, זה לא משנה, נוצר חוב של 25 זוז, וזה מה שהמזיק משלם. וזה לפי רבי ישמעאל שאמר בעל חוב הוא, וזוזי הוא דמאסיק בי, והניזק סך הכל גובה מזומנים, גובה כסף. אימא סיפה, שעכשיו נצטט מהקטע השני, מספר רומאי 2 ב', כי חש אם שור המזיק ירד בערכו, כשעת המדע בדין. זאת אומרת, חלק שמינית שבו. לא אומרים פה שהוא המזיק ישלם 25 זוז, אלא המזיק ישלם שמינית של שווי השור שכעת הוא כחש. הטען רבי עקיבא, זה לפי הטען רבי עקיבא, דיומר שותפי נינו. אז שהם שותפים, שברגע שהשור המזיק הזיק, הניזק נהיה שותף, וכשאנחנו מדברים על שעת התשלום, הוא ישלם שמינית של השור המזיק, וכעת הוא כחש. השאלה היא, רישא רבי ישמעאל וספר רבי עקיבא, האם נחלק את המקור הזה בין שני תנאים? וכמובן, ואנחנו אמרנו את זה מוקדם יותר, שזה דבר שאינו רצוי. לא, כולה רבי עקיבא היא, כל המקור הוא אליבא דרבי עקיבא, שהניזק בדרך כלל הוא נחשב שותף. והכה במאי עסקינן, והמקרה של שיבח והוא נותן רק 25 זוז, אם זה לפי רבי ישמעאל, הוא הניזק אמור לקבל שמינית של השור שהושבח. אז אנחנו כאן אומרים לא, הכה במאי עסקינן, כשפתמו העלייה בערך הוא עקב כך שהמזיק החסיר מכיסו לפתם את השור, ולכן הניזק לא שותף בזה, בזה שהמזיק פיתם והחסיר מממונו כדי להשפיח את השור. שורת אמרה היא כשפתמו, אם הברייתא הזה מדובר על מקרה כזה, אימה רישא, אז נקפוץ חזרה למספר רומאי 1 א', והנה הציטוט. אימה רישא, שיבח השור של הניזק, הוא עלה בערך ועמד 400 זוז, נותן לו כשעת הנזק. המזיק משלם 25 זוז ולא יותר. אי כשפתמו, אם על זה מדובר צריך על המימר, אני לא צריך מקור תנאי לתאר מצב שהניזק השקיע כסף ועד שזה עמד ב-400 זוז ולא מבקשים מהמזיק לשלם בהתאם לעלייה. פשוט הוא לא צריך לשלם. הרי הניזק הוא זה שהשקיע כספים בפיתום השור. אמר רב פאפה. אז אנחנו כאן ממשיכים עם תשובה ארוכה, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות בצורה בהתאם, בצורה תשובה ארוכה. אמר רב פאפה, הוא מסביר את המקור, גם הרשע וגם הסיפה. אמר רב פאפה, רשע משכח הדלה שהמזיק משלם כשעת הנזק בלבד, בין דפיתמה פיתומי, בין דשבחה ממילא, ובכאן יש חידוש, ואז צריך להשמינן, תכף דשבחה ממילא, שהשבח הוא היה עקב תנועות השוק, ולא בגלל השקעה בו, נותן לו כשעת הנזק. והחידוש הוא פה, המזיק לא יכול לטעון, אני לא הפסדתי אותך, הנה, התחלתם שור של 200 ועכשיו הוא שווה יותר, ולכן אני לא אשלם. לא, הוא לא יכול לטעון כך. אז הסברנו שהרשע שהתשלום הוא כשעת הנזק, 25%, זה בין אם הניזק פיתם, זה באמת פשוט, לא צריך מקור ללמד על כך, גם אם ההתייקרות, ההשבחה ממילא. סיפה ששיבח השור המזיק ובכל זאת משלם רק 25, ואפילו רבי עקיבא שדיבר על כך שהם שותפים בו, ואפילו רבי עקיבא יודע, ואפילו רבי עקיבא שהוא טוען שיש כאן שותפות, והסיפה לא משכח לה אלא כשפיתמו, ואז המזיק יכול לטעון, הרי אני החסרתי מהכיס שלי כדי לשבח את השור, ולכן במקרה כזה אין לניזק שותפות באותו שבח. ואנחנו מצטטים מהמקור כיחש, ורשי תורח לומר שזה ציטוט מהרשע, ונמקם את עצמנו מספר רומאי 1 ב' כיחש, אנחנו מדברים על שור הניזק ירד בערכו כשעת המדע בדין. אז יוצא כך שהמזיק ישלם יותר מ-25 זוז. כיחש מחמת מי, מה גרם לכך ששור הניזק ירד בערכו? אילם עד כך שהמחמת מלאכה שהניזק המשיך לעבוד עם השור שלו, וזה גרם לירידת ערכו. למה שהמזיק לא יכול לטעון, את מכחישת בעיני, איבנה, אתה גרמת לירידת הערך ואני צריך לפצות על כך? אמר רבשי, דכיחש מחמת מכה, הירידה שעליו דובר בברייתא זה בגלל המכה. נכון, בשעת הנזק היה נזק של 50 זוז, וחצי מזה זה 25 זוז, אבל עד שעת המדע בדין הוא ירד יותר, והירידה הזאת הייתה מחמת המכה. דיום עלי הניזק טוען, קרנה דטורח קביר רבי, הקרן של השור שלך קבור בתוך הגוף של השור שלי, וזה כאילו אתה בעצם ממשיך להזיק את השור, ולכן תשלם בהתאם. דהיינו, כמו שאמרנו, זה יהיה תשלום יותר מ-25 זוז. עד כאן שיעורנו להיום.